זבחים דף סמך ד' מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. השמחה הייתה פורצת גבולות. מי שלא ראה את השמחה הזאת, לא ראה שמחה מימיו, אומרים חז"ל. זה היה השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, שהיו שואבים מים בחג הסוכות כדי לנסך על המזבח, היו עולים על הכבש, פונים ימינה לקרן מערבית דרומית של המזבח, והיו מנסחים את המים של ניסוך המים. הקרן הזאת הייתה משמשת לשש דברים. שלושה דברים למעלה, שלושה דברים למטה. וזה מה שלמדנו במשנה, וכאן הגמרא מפרט דבר ראשון, את שלושת הדברים הראשונים. שלושה דברים הייתה קרן דרומית מערבית משמשת למטה מחוט הסקרה. חוט הסקרה היה מין חגורה אדומה שהקיפה באמצע הגובה של המזבח כדי לסמן איפה זה החלק שלמטה במזבח, כדי לעזות בו את הדם של הקורבנות שצריך לעזות בחלק ההוא של המזבח, ואיפה זה החלק העליון של המזבח כדי לעזות את אותם דמים של הקורבנות שצריך לעזות אותם בחלק העליון של המזבח. אז בקרן דרומית מערבית את שלושת הדברים הבאים היו עושים את העבודה בחלק ההוא של המזבח למטה מחוט הסקרה. הדבר הראשון, חטאת העוף. חטאת העוף זה היה קורבן חטאת שמביא אדם שאין לו הרבה יכולות, אין לו הרבה ממון, ולכן כשהוא חטא בכזה חטא שחייבים עליו קורבן חטאת, שזה עולה ויורד לפי המצב הפיננסי שלו, לפי המצב הכלכלי שלו, והוא נמצא במצב שהוא דל והוא לא עשיר, הוא מביא קורבן חטאת העוף. והקורבן הזה היו פשוט עושים את העבודה ומזים מהדם שלו על קרן דרומית מערבית למטה מחוט הסקרה. זה דבר ראשון. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, הדאמרן, זה מההיקש שלמדנו מההגשה שמגישים את המנחה. תכף נראה מה המקור שמגישים את המנחה באותו קרן, אבל על כל פנים התורה הקישה בין ההזעה של חטאת העוף להגשה של המנחה, שללמד אותנו שעושים את ההזעה באותו מקום אופה שמגישים את המנחה. הגשות, מאיפה לומדים שמגישים את המנחה, מניחים את המנחה לצד המזבח בקרן דרומית מערבית למטה מחוט הסקרה? אומרת הגמרא, דכתיב אל פני המזבח. איפה זה אל פני המזבח? הפנים של המזבח, הקדימה של המזבח, זה הכניסה. איפה היו נכנסים למזבח? הכבש. הכבש היה עומד בצד הדרומי. הצד הדרומי זה פני המזבח, אבל הפסוק גם אומר אל פני השם. איפה זה פני השם? הכניסה להיכל. ההיכל היה בצד מערב. אז אם יש לנו את הכניסה של המזבח בדרום והכניסה של ההיכל במערב, התוצאה היא דרומית מערבית, קרן דרומית מערבית. הדבר השלישי שעושים באותו קרן, שירי אדם. חטאות החיצוניות, היו שופכים את הדם שנשאר בקרן דרומית מערבית על היסוד. שואלת הגמרא, איפה זה לומדים? מאיפה, מה המקור? דכתיב, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. התורה אומרת שאת כל דם הפר צריך לשפוך אל יסוד המזבח. לומדים מאותם חטאות פנימיות, חוטאות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל. התורה לימדה אותנו שכשנשאר דם, על איזה קיר של המזבח שופכים את השירי הדם? הקיר הכי קרוב לפתח של ההיכל. אותו דבר גם כאן לגבי חטאות חיצוניות, כשנשאר דם אחרי המתנות שנתנו ממנו, איפה שופכים את זה? במקום הכי קרוב לאיפה שהכהן יורד מהמזבח. כיוון שהכהן יורד מהכבש, הוא יורד בקרן דרומית, כי הרי הכבש היה בצד דרום, אבל הוא הרי ירד בצד שמאל, כי הרי כל אלה שעולים עולים מצד ימין ויורדים מצד שמאל. אז אם כן, בסופו של דבר התוצאה היא שהוא נמצא בקרן דרומית מערבית של המזבח. ובכן, עד לכאן למדנו את שלושת הדברים שעושים את העבודה שלהם בקרן דרומית מערבית, בחלק של מתחת לחוט הסקרה. עכשיו עוברים לעבודות שעושים בקרן מערבית דרומית בחלק העליון, דהיינו על הסובב ומעלה, מעל חוט הסקרה. מלמעלה, ניסוך המים שבו פתחנו היום את השיעור, שהיו בחג הסוכות, שמחים כדי להביא מים לניסוך המים לגבי המזבח. איפה היו מנסחים את המים האלה? על המזבח למעלה היה נקב מיוחד בצד מערבי דרומי, ושם היו שופכים את המים. אותו דבר גם ניסוך היין, זה היו עושים חלק גדול מאוד מהקורבנות, היו מביאים יין ביחד עם הקורבן והיו מנסחים גם כן ליד, היו שם שתי נקבים, נקב אחד מיועד למים, נקב אחד מיועד למים, שניהם היו בקרן מערבי דרומית. הדבר השלישי מה שהיו עושים באותו קרן היה ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. עולת העוף, איפה היו בדרך כלל עושים את העבודה שלה? בצד המזרחי של המזבח. אבל מה קורה ברגע שיש כמה כהנים שעושים את העבודה עם עולת העוף, וזה הרי היו עושים את העבודה על הסובב, סובב זה סך הכל שטח של עמה רוחב, כמה כהנים יכולים לעמוד שם? לא הרבה. אז ברגע שכבר היו שם מדי הרבה כהנים, אז לאן היו עוברים? היו עוברים לקרן הסמוכה. היו עוברים לקרן מערבית דרומית. טוב, עכשיו הגמרא מבארת את הדבר השלישי. מהי טעמה? מה הטעם שבחרו אחרי הקרן המזרחית דרומית את הקרן המערבית דרומית? מבארת הגמרא, רבי יוחנן אמר, מפני שקרובה מבית הדשן. כיוון שהיא קרובה למקום שנקרא בית הדשן. בית הדשן זה היה כשהיו כל בוקר העבודה הראשונה, כשהאוויר עדיין נקי, עושים במזבח, היו עולים עם כף, תכף נראה תיאור יותר צבעוני, על התיאור, איך שזה בדיוק היה נעשה, אבל הכהן היה עולה על המזבח, לוקח קצת אפר מהמקום איפה שהמערכה שהקטירו את הקורבנות, יורד מהכבש, פונה לצד המזרחי של הכבש, 10 אמות פנימה, היה שם כזה מין שטח, ששם היו שופכים את האפר בתוך המקום הזה, והגמרא במסכת יומא מתארת את הנס האדיר שהיה קורה באותו רגע, שהיו מניחים את האפר שם על הקרקע, זה היה נבלע בקרקע הזרה. אותו מקום נקרא מקום בית הדשן. מה הקשר שצריך לעשות את עולת העוף מקום קרוב לבית הדשן? כי הרי עולת העוף היו מציעים חלקים ממנו, כמו שנראה בעזרת השם בעמוד הבא, בדיוק את הפירוט המדוקדק, חלקים ממנו היו משליחים לבית הדשן. לכן אנחנו מחפשים את המקום הכי קרוב, כדי שההשלכה תהיה אפשרית, וזה לא יהיה רחוק מדי. לכן, המקום הכי קרוב לבית הדשן, אחרי קרן מזרחית דרומית, שזה היה ממש סמוך לבית הדשן, זה הקרן המערבית דרומית, שזה ממש הקרן הכי קרובה יחסית לבית הדשן. אמר רבי יוחנן, בוא וראה כמה גדול כוחן של כהנים. תראה כמה גבורה אדירה של הכהנים שעבדו בבית המקדש. מה הכוח הגדול שלהם? אז הוא מתאר, שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצה. אין דבר יותר קל בעוף מהמוראה. הכוונה הזפק, זפק זה היה כזה מין סל בסוף הוושת של העוף, ששם נאסף המזון שהעוף אוכל, ושם למעשה זה מתרכך, ועד שזה נכנס שם על כלי העיכול של העוף. זה הזפק, את החלק הזה של העוף היו משליחים בבית הדשן, גם את הנוצה היו משליחים. עכשיו תנסה לזרוק נוצה למרחק, מכיוון שהוא כל כך קל, קשה לזרוק אותו למרחק. דבר שהוא קשה, דבר שהוא קצת משקל, אתה יכול להשליך אותו למרחק. אבל את המוראה והנוצה שהיו כל כך קלים בגרמים, לא יכלו כל כך לזרוק אותו למרחק. ובכל זאת, הכהנים הצליחו להשליך את זה בערך 30 אמות. מרחק של 30 אמות, אנחנו נראה תכף את החשבון. אז תראה איזה כוח גדול יש לכהנים. בואו ראה כמה גדול כוחן של כהנים. שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצה, פעמים שהכהן זורקן יותר מ-30 אמה, איך אנחנו רואים דבר כזה? דתנן, נטל מחתה של כסף, פילי פלאים, ההוא זכה בפייס. שמעת מה זה? כמו שאתה שומע. כמה הפייס הכי גדול ששמעת שבן אדם זכה אי פעם? 10 מיליון, 50 מיליון. אתה יודע, בארצות הברית אפשר גם להיות 100 מיליון. אולי אפילו יותר. ההוא זכה בפייס בהרבה הרבה יותר מזה. הוא זכה, כשהכהנים השכימו בבוקר, היו עומדים ועושים גורל בין הכהנים, מי יזכה לעשות תרומת הדשן בשביל קורבן תמיד של הבוקר, תמיד של שחר, על המזבח. אנשים היו מוכנים לשלם מאות אלפי, אולי אפילו מיליונים, בשביל לקבל חפצי קודש של צדיקים מהדורות הקודמים. אחד יקבל את הקולמוס של רשי הקדוש למשל. כמה אנשים עשירים מוכנים לבזבז על זה? מי שמבין מוכן לשלם על זה הרבה מאוד. כאן מדובר לעשות עבודה בתוך בית המקדש, תרומת הדשן, מי יזכה? מי יעלה בגורל? אז באמת היו עושים גורל מיוחד מבין כל הכהנים שהשכימו, והיה אחד שזכה בגורל. ואז על זה מתארת לנו המשנה, ההוא שזכה בפייס נטל מחתה של כסף, לקח מין כף שעשויה מכסף טהור, ממש כלי מרשים ביופיו, מרהיב, ולנו היה הולך עם הכלי הזה, ועלה לראש המזבח, עלה על הכבש, כל ה-32 אמות, משהו כמו 16 מטר בערך, עלה, הגיע עד המזבח, עם הכף היפה הזאת מכסף, ואז הוא פינה את הגחלים אילך ואילך. הוא פינה קצת את הגחלים לשני הצדדים, וחטא מן המעוקלות הפנימיות, והוא לקח מהגחלים הכי הכי מעוקלות, שכבר הפכו להיות אפר בצורה הכי הכי חזקה, ויורד. ואז הוא חוזר חזרה לכבש, יורד עד לעזרה. הגיע לרצפה, עם הגב כמובן למזבח, והפנים החוצה, מחזיר פניו כלפי צפון, הוא עושה פרסה, חוזר חזרה עם הפנים כלפי המזבח, והולך למזרחו של כבש כ-10 אמות. מזרחו של כבש, זה הכוונה ימינה, הרי הכבש היה בדרום העזרה, והוא פונה עכשיו ימינה לכיוון מזרח, הולך לאורך הכבש בצד מזרח 10 אמות, בערך 5 מטר. שם היה את המקום שנקרא בית הדשן. צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש 3 טפחים. המקום איפה שהיה בית הדשן היה רחוק מהכבש 3 טפחים, זה חצי אמה. ושם הוא היה מניח את הגחלים, אבל הוא היה צובר אותם, אוסף אותם לערימה. מקום שנותנין מוראה ונוצה, כמו שמקודם כבר ביארנו, שבאותו בית הדשן גם היו זורקים את המוראה, הכוונה את הזפק, את אותו סק ששם המזון של העוף מתרקח לפני שהוא נכנס לעברי העיכול, מאיים וכל אלה. שם הרי משליחים את המוראה, את הנוצה של העוף שנמצאת באור שמול הזפק. שם גם כן משליחים ודישון מזבח הפנימי. היו הרי מדשנים גם את המזבח הקטורת שהיה בפנים בתוך ההיכל. איפה היו מכניסים את הדשן? גם כן בבית הדשן, באותו מקום. שם גם כן היו מכניסים את הדישון של המנורה, והמנורה הרי היו מוחתים, דיינו היו מוצאים את הפתילות שכבר הדליקו איתם, היו לוקחים את אותם פתילות, וגם אותם משליחים את האפר שלהם בתוך מקום הדשן הזה. שם היה הכהן שזכה בפייס של תרומת הדשן להרים את האפר שהצטבר על המזבח מהאיברים של אתמול, הוא היה משליך את אותו אפר בתוך אותו בית הדשן. טוב, אם כן, למעשה הבית הדשן, המשנה פה מפרטת, שהוא נמצא הוא היה נמצא בצד הכבש 10 אמות לכיוון המזבח. כמה היה הגודל של כל הכבש? 32 אמות. אם מתקרבים מתחילת הכבש 10 רמות, כמה נשאר מסוף אחרי ה-10 רמות האלה עד סוף הכבש? נשארים עוד 22 רמות, כי זה הרי 32 פחות 10 רמות מתחילת הכבש, אז זה יוצא 22 רמות. אז אם כן, 22 רמות נשארו האורך של הכבש עד המזבח, אחר כך יש עוד עמה אחת שזה מקום הקרנות, 23 רמות. הכהן, כשהוא עושה את העבודה של עולת העוף, אם הוא היה חייב ללכת לכיוון מערבי דרומי, מכיוון שהצד המזרחי דרומי היה תפוס עם הרבה כהנים, כשרבה במזרח, כמו שקראנו לזה, שהיו הרבה כהנים בצד מזרח דרומי, אז הוא היה עושה את העבודה בצד מערבי דרומי של עולת העוף. והוא היה צריך עכשיו להשליך את הזפק ואת הנוצה, הוא היה צריך להשליך לבית הדשן, הוא היה זורק את זה. הגמרא עכשיו עושה חשבון שזה היה יוצא 30 אמות. היה צריך לזרוק את הנוצה 30 אמות, זה יוצא בערך 15 מטר. זה הרבה מאוד. אז כמו שהתחלנו את החשבון, היה לו 23 אמות מדרום לכיוון צפון, כי הרי זה מ-10 אמות. של המזבח, אנחנו מתקדמים עוד 22 אמות, ועוד אמה אחת של המקום של הקרן, אז 23 אמות. עכשיו, עכשיו הגענו למעשה לצד צפון, למזבח עצמו. עכשיו, הכהן לא עומד בקרן צפונית מזרחית, הוא הרי עומד בקרן, הוא לא עומד בקרן דרומית מזרחית של המזבח, אלא עומד בקרן דרומית מערבית של המזבח. אז אם כן, צריך עכשיו ללכת את כל הדרך בין הכבש לבין המקום איפה שהכהן עומד. הרי הכבש לא היה ממש בקצה הצפוני, אולי ממש בקצה המזרחי, הרי הוא היה רק 16 אמות, הכבש הרוחב שלו היה 16 אמות. אז ברגע שיש מזבח 32 אמות והכבש הוא רק 16 אמות, יוצא שהוא תופס 16 אמות באמצע המזבח ועוד 8 אמות לכל צד. ברגע שאנחנו עכשיו כבר נמצאים ממש סמוך לקיר של הכבש, אז 8 אמות של המזבח אנחנו כבר עברנו, אנחנו נמצאים עכשיו יותר קרובים לקרן המערבית. כן, אנחנו הרי עומדים ממש סמוך לכבש, שהוא 8 אמות מקרן מזרחי. אז נשאר לנו ה-16 אמות של הכבש, ועוד 8 אמות בין סוף הכבש לקרן הדרומי מערבי של המזבח. זה ביחד 16 ועוד 8. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לחשבון של 24 אמות. עכשיו, כשאנחנו לוקחים בחשבון גם את העניין הזה שהכהן לא עמד ממש בקצה של המזבח, כי הרי יש אמה אחת של היסוד, עוד אמה אחת של הסובב, ועוד אמה אחת של הקרן, ורק אחר כך יש את המקום איפה שהכהנים עומדים. אז אם כן, יורד מהשמונה אמות 3 אמות, זה נשאר רק 5 אמות. סך הכל נשאר לנו 16 אמות של הכבש ועוד 5 אמות של המזבח מהכבש לכיוון איפה שהכהן עומד בקרן מערבית דרומית. אז סך הכל 16 ועוד 5 אנחנו מגיעים ל-21 אמות, אנחנו מצרפים את זה למשולש, כי הרי הכהן כשהוא היה זורק את הנוצה הוא היה זורק את זה באלכסון, כי הרי הוא צריך להגיע מאיפה שהוא עומד עד אמצע הכבש ככה, ואת יותר נכון עד אחרי השליש השני של הכבש, אז הוא זרק את זה באלכסון מאיפה שהוא עומד לכיוון השליש השני, סוף השליש השני של הכבש, אז הוא יוצא אלכסון. עכשיו, מה הגודל של האלכסון הזה? למעשה זה משולש שבצלע אחד, בצד אחד שלו, זה איפה שאנחנו עכשיו מדברים, אם זה מצד מערבי דרומי עד תחילת הכבש, בצד המזרחי של הכבש, זה 21 אמות. ומתחילת הכבש עד איפה שבית הדשן, זה עוד 22 או 23 אמות, תלוי אם מחשבים כאן את המקום של הקרן על המזבח בעצמו. ואם כן, זה יוצא פה 21 על 23. ולפי הכלל שלנו, כל אמה ישרה, כשהיא באלכסון, זה אמה ושתי חומשים. אז כשיש פה אמה ושתי חומשים כפול 22, כי זה יוצא 21 על 23, אז זה בערך 22. אז אם אתה עושה את השיעור הזה של 22 כפול 1 נקודה 2 חומשים, זה יוצא סך הכל 31 אמות ועוד טפח אחד. זה למעשה הגודל של המשולש. זה הגודל של האלכסון הזה. הכהן למעשה צריך לזרוק את הנוצה במרחק של 31 אמות בערך. אז זה למעשה מה שאמרנו, שהכהנים היה להם כוח עצום שהם הצליחו להשליך את הנוצה למרחק כל כך רחוק. שואלת הגמרא, הנה תפי מתלטים וחד אביין. לפי החשבון שלנו יוצא שזה לא 30 אמה, אלא יותר מ-31, אמרנו 31 וטפח. אז איך אתה אומר שזה גדול כוחם של הכהנים שזרקו 30 אמות? אומרת הגמרא, מקום גברי לא חשיב. את המקום איפה שהכהן עומד אנחנו לא מחשבים. אנחנו אמרנו שעוד אמה אחת מכיוון דרום לצפון, אנחנו נותנים לזה שאנחנו מחשבים גם אמה אחת על המזבח. כי הרי אנחנו מחשבים גם את הקרן. אומרת הגמרא, אנחנו לא מחשבים את המקום איפה גם איפה שהכהן עומד אנחנו לא מחשבים. אז חוץ מזה שיורד לנו אמה אחת של יסוד, אמה סובב, אמה קרן, יורד גם אמה מקום הילוך הכהנים, כי אנחנו לא מחשבים את אותה אמה. אז זהו, אז את האמה הזאת אנחנו לא מחשבים, ולכן יוצא אם כן שהכהן זורק את זה בערך 30 אמות את אותו נוצה, וזה גם כן המון המון כוח צריך בשביל זה. בוא וראה כמה גדול כוחם של הכהנים. למדנו כלל, כל העולים למזבח עולים דרך ימין. חוץ משלושה מקרים שהכהנים עולים על המזבח, פונים שמאלה במקום ימינה. איזה שלושה מקרים? ניסוך המים, ניסוך היין ועולת העוף. נשאלת השאלה באמת למה? מסבירה הגמרא. מה הייתה מה אמר רבי יוחנן? נסכים שמה התעשנו. נסכים, אנחנו לא נותנים להם לכהן לפנות ימינה. כי הרי הכהן בסופו של דבר צריך להגיע לקרן מערבית דרומית. ואם הוא יפנה ימינה, זה יוצא שהוא פונה לקרן מזרחית דרומית, ואז הוא יצטרך לעשות סיבוב סביב כל המזבח, מזרחית דרומית, הוא יצטרך אחר כך לעבור לקרן מזרחית צפונית, יצטרך אחרי זה לעבור לקרן, הוא עכשיו נמצא בצד דרום, הוא פונה לצד מזרחית דרומית, הוא יעבור לקרן מזרחית צפונית, מזרחית צפונית, אחר כך הוא יעבור לקרן מערבית צפונית ואחרי זה מערבית דרומית. יוצא למעשה שהוא עשה עיקוף של כל המזבח. ובינתיים עד שהוא יקיף את כל המזבח זה יוצא בערך 100 אמות, כי זה הרי כל צד של המזבח, כל קיר היה משהו כמו 30 אמה. לעשות סיבוב כזה מסביב כל המזבח זה דרך ארוכה מאוד, ויש שם המון אש, המון אשן, הנסחים יכולים להיות מאושנים, זה לא קשר לניסוך בצורה כזאת, לכן פשוט היה פונה שמאלה ישר לקרן מערבית דרומית. זו הסיבה שאת הנסחים היו פונים שמאלה כשהיו צריכים לנסח אותם. מה הסיבה שעולת העוף היו פונים שמאלה? עולת העוף שמה תמות באשן, אתה לא יכול לקחת עוף כזאת קטנה ולעשות את הסיבוב של מעל 100 אמות על המזבח עם כל כך הרבה אשן. יכול להיות שבסופו של דבר יהיה חסר לה קצת חמצן, כן? אז עד שהוא יגיע לקרן מערבית דרומית, זה כבר יהיה זיכרונה לברכה. אז היו צריכים לפנות שמאלה כדי לעשות זריז את המליקה, כדי שלא תמות העוף בדרך. שואלת הגמרא, ורמין היא, ורמין הוא. אתה אומר שאת עולת העוף, אתה אומר שאת הנסחים היו עושים פונים שמאלה, לא היו עושים סיבוב סביב כל המזבח, אלא הכהן היה עולה על המזבח, פונה ישר לקרן מערבית דרומית. יש לי שאלה ממשנה מפורשת. פה מדובר על הכהן הגדול מאחיו, יש לו את הזכות בבית מקדש, כל עבודה שהוא רוצה הוא יכול לעבוד. הוא יכול להקטיר את האימורים של הקורבן תמיד, זאת אומרת, גם אם עושים גורלות בין הכהנים, הכהן גדול תמיד יכול לומר, אני רוצה לעשות עבודה הזאת, עבודה אחרת, כל עבודה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. עכשיו, מה קורה אם הכהן גדול בחר גם להקטיר את האמורים של תמיד של שחר, וגם לנסח את היין? אז אחרי שהוא סיים להקטיר את האמורים, הוא בא לנסח את היין, אז המשנה אומרת, איך הוא מנסח את היין? אז לא כתוב שהוא עולה על הכבש שפונה שמאלה לכיוון מערבי דרומי, אלא כתוב שהוא עושה סיבוב מסביב כל המזבח, וזו השאלה הגדולה. נראה את המשנה. בא לו להקיף את המזבח, מאין הוא מתחיל? מקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבי דרומית, עשה סיבוב מסביב כל המזבח, ואז נותנים לו יין לנסח. מה רואים פה במשנה? שגם בשביל לנסח את היין היו עושים סיבוב מסביב כל המזבח, אז היו צריכים בשביל זה לפנות ימינה ולסובב את כל המזבח. אז מה אתה אומר שלגבי ניסוח היין היו פונים לכיוון שמאל? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הקפה ברגל. זאת אומרת, כאן כשהכהן היה צריך להקיף, הוא הקיף ברגל את המזבח, הוא לא החזיק ביד שלו את היין. כשהוא סיים להקטיר את האמורים, בשביל החביבות של המצווה, כשהוא היה מסיים את ההקטרה של האמורים על המזבח, הוא עשה סיבוב מסביב כל המזבח, עד שהוא מגיע לקרן מערבי דרומית, ואז היו מוסרים לו יין לנסח. היה כהן מוכן עומד שם, מוסר לכהן גדול את היין כדי שיוכל לנסח בקרן מערבית דרומית. אבל שאר הכהנים, אין להם את הפריבילגיה הנפלאה הזאת, אין להם את האפשרות הנפלאה הזאת, גם להקטיר את האמורים וגם לנסח את היין. הם בדרך כלל היו כהנים שהיו מקטירים את האיברים, והיו כהנים שהיו מנסחים את היין. אז אותו כהן שמנסח את היין היה נכנס ישר לנסח את היין, והוא לא היה מסובב סביב כל המזבח. אומרת הגמרא, אמר רב עדי קנמי, באמת יש לי ראיה מצוינת לרבי יוחנן, אני מדייק מהלשון של המשנה. דקתני נותנים לו יין לנסח. כתוב שאחרי שהכהן גדול עשה את כל הסיבוב, מסרו לו יין כדי שינסח. רואים מפה שהוא לא יחזיק את היין בכל הדרך. ולא קטני, אומרים לו נסח. שמע מינה, לא כתוב שאומרים לו לנסח, אלא נותנים לו את היין לנסח. לומדים מכאן שהכהן רק היה מסובב את המזבח בלי להחזיק יין, כדי שהיין באמת לא יתעשן. וכשהוא מגיע לקרן מערבית דרומית, היו מוסרים לו יין כדי שינסח את זה באותו קרן. שמע מינה, באמת זה ראיה ממש מצוינת. תנו רבנן, אומרת הגמרא, כל העולים למזבח עולים דרך ימין ויורדים דרך שמאל. הכהן שבא עכשיו לעלות על המזבח, הוא עולה על הכבש, יש לו פה רוחב של 16 אמות, יש לו אפשרות ללכת בצד ימין של הכבש או בצד שמאל של הכבש. לאיזה צד הוא ילך? לצד ימין. הוא מצדד את עצמו לצד הימני של הכבש, ככה הוא עולה. וכשהוא יורד, הוא מצדד את עצמו לצד השמאלי של הכבש ויורד בצד שמאל. אז ככה שכהנים עולים מימין ויורדים משמאל. כמו, אפשר לקרוא לזה שתי נתיבים. נתיב אחד לעלייה ונתיב אחד לירידה. זה העלייה לכבש. אחר כך, זהו, למעשה, זה יוצא גם שעולים דרך מזרח ויורדים דרך מערב. כי הרי צד ימין של הכבש היה מזרח. צד שמאל של הכבש היה מערב, אז זה אותו רעיון. ממשיכה המשנה, חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו, שהזכרנו ניסוחים, ניסוח היה ניסוח המים ועולת העוף, אצלהם זה היה שונה. איפה הם היו עולים? שעולים דרך מערב ויורדים דרך מערב. הם לא היו הולכים בנתיב הימני, כך שאפשר לקרוא לזה כך כביכול, אלא הם פשוט היו עולים בצד השמאלי של המזבח, בצד השמאלי של הכבש, וכך היו פונים ישר לקרן מערבי דרומית, שגם היא הייתה בצד שמאל של הכבש. עולים דרך מערב ויורדים דרך מערב. גם כשהם יורדים, הם יורדים בצד השמאלי של הכבש. אבל הברייתא כאן אומרת, עולים דרך ימין ויורדים דרך ימין. הגמרא למעשה לא מבינה בכלל איך ייתכן כדבר הזה, שאפשר לעלות בצד מערב של הכבש ולקרוא לזה ימין, הרי המערב של הכבש היה בצד שמאל. אומרת הגמרא, דרך ימין, דרך שמאל הוא, זה הרי מערב הכבש, זה יוצא צד שמאל. מתרצת הגמרא, באמת אתה צודק, תני שמאל, באמת תכתוב שהם היו עולים בצד שמאל, באמת. כי מצד, כצד מערב זה שמאל של הכבש. רבא אמר, באמת זה ימין. רק ימין ושמאל זה תלוי איפה אתה עומד. אתה עומד עם הפנים למזבח בתחילת הכבש, אז ימין שלך זה מזרח ושמאל שלך זה מערב. אבל אם אתה עכשיו חוזר, יורד בכבש, הימין שלך זה צעד מערב והשמאל שלך זה צעד מזרח. אז פה כשאנחנו מתייחסים לשלושת הדברים שאמרנו שעולים דרך מערב ויורדים דרך מערב, מתייחסים פה לימין של המזבח. כשאדם עומד עם הגב למזבח ועם הפנים לכבש, הימין שלו זה צעד מערב באמת. זה מה שמסביר רבא. רבא אמר, מה ימין? ימין דה מזבח. מה שלמדנו בהתחלה שמאל, כשדיברנו על כל אלה שעולים על המזבח, ומהי שמאל? הכוונה כשעומדים עם הפנים לכבש, הצד שמאל זה באמת שמאל דה גברה, שמאל של אותו אדם שעומד עם הפנים לכבש. שואלת הגמרא, למה באמת משנים את הלשון בין כל העבודות שעולים דרך ימין, ואחר כך שלושת העבודות האחרונות, שקוראים לזה גם כן דרך ימין, שהברייתא תחליט מה נקרא אצלה ימין ומה נקרא אצלה שמאל בצורה עקבית. למה משנים בין החלק הראשון לחלק השני? פעם אחת מתייחסים ימין למי שעומד למטה בכבש, ופעם אחת מתייחסים ימין למי שעומד על הכבש והגב שלו למזבח. אומרת הגמרא, וניתני, כן, זה השאלה עוד, או אידי ואידי דמזבח, או אידי ואידי דגברה, שהברייתא תהיה עקבית ותקבע מה זה ימין, מה זה שמאל, ותלך עם זה לכל אורך הברייתא. למה היא משנה בין התחילה לסוף? באמת הגמרא קשה, זה באמת הערה נכונה על הברייתא, אבל ככה חייבים להוקים שמדובר פה בהתחלה ימין של מי שנמצא למטה, ובסוף ימין של מי שעם הגב למזבח והוא בכיוון לרדת למטה. שהחיינו וקיימנו והגיענו. אנחנו למעשה עכשיו מתחילים פרק חדש, אמנם שזה באמצע פרק, אבל מתחיל פה נושא חדש לגמרי. למעשה אנחנו עכשיו מתחדשים עם המושג שנקרא אוף, קורבנות אוף. הרי חלק מהקורבנות שהם מקריבים על המזבח, כמו שהקריבו בהמות, כמו שהם מקריבים מנחות מהצומח, היו מקריבים אופות. למעשה עכשיו אנחנו הולכים בעזרת השם יתברך לתפוס בשתי ידיים את הנושא שנקרא קורבן אוף. מכאן עד סוף פרק הבא, עד סוף פרק שביעי, זה מדבר על הנושא של קורבנות האוף. למעשה יש רק שתי קורבנות של אוף, קורבן עולה וקורבן חטאת, אין יותר משתי הקורבנות האלה. למשל קורבן שלמים אי אפשר להקריב מאוף, שום קורבן אחר, רק קורבן עולה וקורבן חטאת. אנחנו נראה בעזרת השם במשנה הבאה את ההלכות של חטאת האוף. איך אדם צריך להביא קורבן חטאת והוא מביא אוף? הרי חטאת בדרך כלל מביאים בהמה, לא אוף. אז כאן למעשה נכנס לתמונה קורבן שנקרא קורבן עולה ויורד. שיש סוגי עבירות שאדם מביא קורבן חטאת קבועה, ויש סוגי עבירות שאדם מביא קורבן עולה ויורד. חטאת קבועה אי אפשר באמת להביא אוף, אבל כשזה קורבן עולה ויורד, חטאת עולה ויורד, אז אם הוא עשיר גדול, עד רבה שיביא בהמה לבית המקדש. אבל אם הוא לא עשיר, אם הוא דל ואין ידו משגת, מה אפשר לעשות? יכול להביא אוף, וזה נקרא חטאת האוף. כיצד הייתה נעשית? איך היו עושים את הקורבן חטאת האוף? איך היו מקריבים אותה על המזבח? היה מולק את ראשה ממול עורפה. כאן אנחנו נכנסים לסוג אחר לגמרי של שחיטה. לא היו שוחטים את האוף, היו מולקים אותה. מה הפירוש המילולי של מליקה? הכוונה קציצה, קוצצים לה את הראש. היה הכהן מגדל באגודל ציפורן ארוכה וחדה, והוא פשוט מאוד היה נועץ את הציפורן ממול עורפה. מול עורפה, זה הכוונה, עורף של העוף, זה החלק של הראש שנמצא מול הפנים, יש את הפנים, הצד האחורי זה העורף. עכשיו, זה, את המליקה עשו מתחת לעורף, היינו מול עורפה. היו עושים את זה פשוט מתחת לעורף, שם היו מולקים את העוף, חטאת העוף. המשיכה המשנה ואומרת, ואינו מבדיל. הוא לא היה מולק את שתי הסימנים, גם את הקנה וגם את הוושת, ומבדיל לגמרי את הראש מהגוף. דיינו, מפריד את הראש מהגוף. הוא לא היה מפריד את הראש מהגוף, אלא הוא רק היה מולק סימן אחד. ומזה מדמה על קיר המזבח. ומזה מדמה על קיר המזבח. הרי ברגע שהוא מולק את העוף, ישר יש פריץ של דם, והשפריץ של הדם הזה הוא מזה על הקיר של המזבח. אחרי שנגמר השפריץ, עדיין יש דם בתוך העוף, אבל הוא לא יוצא. צריך לדחוק את העוף על המזבח כדי שהוא יצא. זה נקרא כמו שיירי הדם, שאנחנו למדנו לגבי קורבנות בהמה, אז את זה גם כן הוא היה ממצא, דיינו, היה דוחק וסוחט, כמו מיץ, אפיים יוליד ריב. כן, יש כזה פסוק שאומר, מה התוצאה של כעס, זה יכול סתם לעורר מחלוקת. זה התוצאה של כעס. אותו דבר גם פה, המיץ, דיינו, מה שיוצא אחרי שדוחקים את העוף, זה מה שממצים את הדם של העוף. הוא היה מתמצא על היסוד, שערי אדם היה מתמצא על היסוד, כמו שאנחנו יודעים, לגבי כל שערי אדם שיש שופכים על יסוד המזבח. ואין דמה, ואין למזבח אלא דמה. הדבר היחיד שהיו נותנים מקורבן חטאת העוף, היה רק הדם של העוף. תשמעו איזה דבר מחודש זה. הקורבן הראשון שאנחנו מכירים, שהמזבח לא מקבל בכלל מהבשר של הקורבן. כל הקורבנות שלמדנו עד עכשיו תמיד היו מקטירים חלק מהבשר לפחות על המזבח. כאן לא היו מקטירים אפילו לא גרם אחד של בשר על המזבח. היו זורקים את הדם של חטאת העוף באמת, אבל הבשר כולו נאכל לכהנים. זה רק בחטאת העוף. וכולה לכהנים, כל הבשר של חטאת העוף נאכל לכהנים. זה כדאי לדעת את היסוד העצום הזה, שבחטאת העוף אין שום חלק של הבשר שעולה על המזבח. כל הבשר נאכל רק לכהנים. זה דבר ש... מושגים ביהדות, כמו שאומרים, צריך לדעת את זה. טוב, אומרת הגמרא, מקור לכל העבודה של חטאת העוף. תנו רבנן, ואיזה מדם החטאת, החטאת הכוונה, מגוף החטאת. הכיצד, איך הוא מזה מגוף החטאת? אוחז, היה אוחז בראש ובגוף, הוא הרי... מלק את העוף, עכשיו יש לו את הראש והגוף מחוברים, הוא היה מחזיק את שתיהם. ומזה, אומר הפסוק, על קיר המזבח. מדייקים מזה בברייתא, שצריך לעזות באמת על הקיר של המזבח, ולא על קיר הכבש, שזה הדרך שמובילה אל המזבח, ולא על קיר היכל, שזה הבניין הגדול, שנמצא במרכז העזרה, ולא... על קיר אולם, שזה החלק הרחב של אותו בניין, גם שם לא מזים מאותו דם של חטאת העוף. ואיזה חלק במזבח? לא בחלק העליון של המזבח, אלא זה קיר התחתון של המזבח, בחלק שמתחת לחוט הסקרה. שואלת הגמרא, או אינו אל הקיר העליון, למה אתה אומר שמזים את הדם של חטאת העוף בחלק התחתון של המזבח? אולי נאמר שזה בחלק העליון של המזבח, ועוד יש לי לזה קל וחומר. מה קל וחומר? ודין הוא, ומה בהימה, קורבנות בהימה. איפה מזים מהדם של עולה, ואיפה מזים מהדם של חטאת? שעולתה למטה, חטאתה למעלה. בבהימה, דם של עולת בהימה מזים בחלק התחתון של המזבח. את הדם של החטאת בהמה מזים בחלק העליון, על הקרנות. בכל אופן, לפי דעה אחת, לכל הדעות, אבל על כל פנים בחלק העליון של המזבח. אם כן, לגבי העופות, עוף שעולתו למעלה אינו דין שחטאתו למעלה, אז אם במקרה של בהמה, שאת העולה זורקים את הדם שלה למטה, בכל זאת חטאת למעלה, אז אם כן, עוף שחטאת מזים. אז אם כן, עוף שהעולה זה למעלה. עולת העוף היו משפריצים את הדם בחלק העליון של המזבח. אז אם כן, לא כל שכן שאת החטאת גם כן יזו למעלה. אם במקרה של בהמה שאת העולה עושים למטה, בכל זאת החטאת זה למעלה. אז במקרה שהעולה זה למעלה, לא כל שכן שהחטאת יהיה למעלה. אז זה במקרה של עוף שהעולה מזים, עולת העוף מזים למעלה. אז שחטאת העוף גם יזו למעלה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח. הנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח. דורשים מזה בברייתא, קיר שהשיירין שלו מתמצים ליסוד. חייבים דווקא לעזות את הדם על כזה קיר ששיירי אדם ישפכו לבד על היסוד, על אותה מדרגה שנמצאת בתחתית המזבח. ואיזה זה? קיר התחתון, אתה חייב להזות את הדם על הקיר התחתון של המזבח, כדי שהאדם שישאר אחרי שישפרץ את הדם, אוטומטי ישפך על היסוד. כי אם אתה תשפוך את הדם בחלק העליון של המזבח, אז הדם שישפך ירד על הסובב, אבל הוא לא ירד אחר כך למטה ליסוד. זה דרך ארוכה מדי בשביל דם כל כך מועט. זה לא יגיע עד ליסוד. התורה רוצה שהאדם ישפך אחר כך לבד, אחרי שהטיזו אותו על הקיר, שישפך לבד אל היסוד. אז אנחנו מבינים שצריך להיות על החלק התחתון של המזבח. שואלת הגמרא, ונעביד מעילאי, אפשר לעזות מאדם גם למעלה, כדי לקיים את הקל וחומר, ואחר כך אדר נעביד מתתאי, ואחר כך גם ישפוך מאדם בחלק התחתון של המזבח, כמו הפסוק. אמר רבה, מי כתיב ימצא? וכי כתוב כאן שהכהן בצורה פעילה, אקטיבית, ימצא את אדם? הרי ימצא כתיב. כתוב כאן שאדם צריך להישפך מעצמו לבד בצורה ספונטנית, איך שקוראים לזה, בצורה לבד, בלי שהם עושים פה פעולה מסוימת. אז אם כן, דמימילא משמע, משמע שאדם ישפך מעצמו אל יסוד המזבח. אז אם כן, יוצא כאן שצריך מלכתחילה למלוק את העוף במקום כזה שאדם מעצמו ישפך ללמטה, בלי שיצטרכו לעשות פעמיים. הרי פעם אחת אדם ישפך מעצמו, אחר כך אם אתה עושה דרך ויורד עם העוף, אתה כבר לא נשאר דם שמשפריץ, אלא אתה צריך מעצמך לדחוק אותו כדי שיצא דם. והתורה אומרת, לא, אני רוצה שליסוד המזבח יימצא מעצמו הדם, אז לכן אני צריך להתחיל למלוק את העוף למטה, כדי שאדם יימצא מעצמו בפעם הראשונה ישר על היסוד של המזבח. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב. עכשיו אנחנו למעשה הולכים, רק לאלה שיש להם לב חזק. ואלה שאין להם לב חזק, הקדוש ברוך הוא יחזק, וחזקת והיית לאיש, כי כאן מדובר על עבודת השם. איך היו למעשה מולקים את העוף? היו תופסים את היונה, מחזיקים אותה ביד, והיו מולקים אותה. איפה היו מחזיקים את הרגליים, את הכנפיים, ואיך היו מולקים את העוף? זה למעשה הגמרא הבאה. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, כיצד מולקין חטאת העוף? אוחז גפיו, הכוונה לכנפיים, בשתי אצבעות. איזה שתי אצבעות? זה בין האמה, שזה האצבע הכי הגבוהה, לבין האצבע שזאת הסמוכה לאגודל. שם הוא מחזיק את שתי הכנפיים, ואוחז שתי רגליים בשתי אצבעות, שזה בין הזרת לבין הקמיצה, הזרת זה האצבע הכי דקה והקמיצה זה זאת שלידה, וכך הוא היה מחזיק את הרגליים ואת הכנפיים, והעוף היה בתוך היד שלו, בתוך הכף היד, ומותח צווארו על רוחב גודלו. ברגע שיש לו את העוף, את הרגליים והכנפיים, הוא מחזיק בין האצבעות, אז הוא למעשה מוציא את הראש בין האגודל לבין האצבע, מה שנקרא, זה האצבע שסמוכה לאגודל נקראת אצבע, שם הוא מכניס את הראש, ואז הוא מולק עם הציפורן של האגודל את הצוואר, מתחת לצוואר של העוף. הוא מולקה, זה דעה אחת. במתנית התנה, אחרת קצת. קודם כל, זה לא על הכף, זה לא בתוך הכף יד, אלא זה על גב היד לפי הברייתא. דהיינו בחלק החיצוני של היד, של הכף היד. שם היו מחזיקים את העוף, דהיינו, כמו שאחד תופס יונה למשל, הוא תופס לה את הרגליים, הוא כאילו מחזיק לה את הרגליים, והיא נמצאת מעל היד שלו. אז הם מחזיקים את שתי הרגליים בין שתי אצבעות, שזה גם כן במקרה שלנו, בין הזרת לבין ה... קמיצה, אותם אצבעות כמו לפי הדעה הקודמת. אחר כך הוא פשוט לוקח את שתי הכנפיים של היונה ומכופף אותם בין הקמיצה לבין האמה, שזה האצבע הגבוהה ביותר הסמוכה לקמיצה, שדרך אגב בזה זה שונה מהלשון הקודמת, כי בלשון הקודמת את הכנפיים החזיקו בין האמה לבין האצבע, פה אנחנו מחזיקים את הכנפיים בין האמה לבין הקמיצה, וככה הוא מכניס את הראש, ככה מותח אותה על גבי שתי האצבעות, גם על האמה וגם על האצבע, מכניס את הראש בין האגודל לבין לבין האצבע, ולמעשה הצוואר שלה, של היונה, נמצא לכל אורך של של הצד הפנימי של האגודל, ככה הוא מולק את הצוואר מול אורפה. במתנית התנא ציפרא מלבר, שהציפור נמצאת בחוץ כמו שכבר תיארנו עכשיו, אוחז גפיו בשתי אצבעות, אוחז את הכנפיים בשתי אצבעות, ושני רגליים בשתי אצבעות, כמו שביארנו, הוא מותח צווארו על אורחב שתי אצבעותיו, כמו שביארנו שהוא מותח את הצוואר גם על האמה וגם על האצבע, מכיוון שהרי את הכנפיים הוא מחזיק בין האמה לבין הקמיצה, אז אם כן יוצא שהראש צריך למתוח על גבי שתי אצבעות, בשונה מהלשון הקודמת, שמכיוון שהחזיק את הכנפיים בין האצבע לבין האמה, אז הוא צריך למתוח את הצוואר רק על אצבע אחת, כי מכיוון שאת הכנפיים הוא יחזיק באצבע הסמוכה לאגודה, בין האצבע הסמוכה לאגודה לבין האמה. אבל כאן, לפי הלשון של הברייתא, הוא מחזיק את הכנפיים בין האמה לבין הקמיצה, אז הוא מותח את הראש, את הצוואר על שתי אצבעות, וככה הוא מולק את העוף. וזו עבודה קשה שבמקדש, עבודה מאוד מאוד קשה, קודם כל כי צריך זריזות, צריך דיוק, וחוץ מזה צריך לדחוק את הציפורן ולשבור את המפרקת, את העצם של הצוואר, מאוד מאוד קשה. אז זו עבודה קשה מאוד שבמקדש. שואלת הגמרא, זוהי ותו לא, מה זה העבודה היחידה הקשה שבמקדש? אומרת הגמרא, לא, והעיק הקמיצה וחפינה. כן, הגמרא שואלת, הרי יש את העבודה של הקמיצה, שזה הכהן לוקח את המנחה שמביאים לבית המקדש, מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות שלו לתוך המנחה, חופן, ממלא מלוא חופנו. זו עבודה מאוד קשה, למה? כי צריך לפורר את אם יש מנחה שהיא לא לגמרי מפוררת, הוא צריך לפורר אותה, ולהכניס לתוך השלוש אצבעות בדיוק, שימלא את כל השלוש אצבעות ושלא יצא שום דבר משתי הצדדים של שלושת האצבעות האלה, זה גם כן עבודה קשה, וגם חפינה, שכהן גדול ביום הכיפורים, היה קטורת מיוחדת, חוץ מהקטורת שעושים כל יום, בבוקר ובערב, ביום הכיפורים היו עושים את הקטורת לפני ולפנים, בתוך קודש הקודשים. הכהן גדול היה מקבל מהלשכה של בית אבטינס, הם היו מומחים מספר אחד בעולם לעשיית קטורת. הם היו יודעים צמח מיוחד שנקרא מעלה אשן, שהיו מכניסים בתוך הקטורת. זה היה גורם שהאשן הקטורת יעלה למעלה כמו מקל, ושם למעלה הוא מתפשט כמו פטריה כזאת ללמטה. משהו מרהיב מאוד, ורק הם ידעו איך עושים את המעלה אשן. הם הביאו לו מהלשכה שלהם את מה שנשאר, שהרי הקטורת, הרי אחרי שהשתמשו עם הקטורת במשך כל השנה, יש קטורת שנשארה, אז היו שוחקים את זה פעם נוספת, שתהיה דקה מן הדקה, ואז היו נותנים את זה לכהן גדול ביום הכיפורים, הוא היה מכניס מלוא חופנה, ואת שתי הידיים הוא היה אוסף מהקטורת, וזה גם כן עבודה מאוד קשה שבמקדש, הגמרא במסכת יומא דף מ"ט, מבארת בדיוק איך היו עושים את זה, זו עבודה מאוד קשה, כי הוא היה צריך למעשה, לא נרחיב פה כמובן, כי זו סוגיה שלמה שם, אבל הרעיון הוא, שהוא היה צריך את הגחלים, לשים על בתוך קודש הקודשים, וככה בלי עוד יד להכניס את הקטורת, זה עבודה מאוד מאוד קשה, המלאכת החפינה. אז אומרת הגמרא, למה אתה אומר שרק איך שזה נקרא, המליקה, זה העבודה הקשה שבמקדש, הרי יש פה עוד שתי עבודות שהן קשות שבמקדש, ותרצת את הגמרא, באמת אתה צודק, אלא אימא, זוהי עבודה קשה, 100 עבודות קשות שבמקדש, היו עוד עבודות קשות, אבל זו אחת מהעבודות הקשות שבמקדש. עד כאן השיעור על דף סמך ד' סייעתא דשמיא.